תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם אנחנו נעסוק בסוגיה שאיך לומר, מסעירה את האזור שלנו בשבועות האחרונים, סוגיית הקמת הסכר באתיופיה על נהר הנילוס. זה נושא שהוא, אפשר לומר, מרכז של מחלוקת בין מצרים לאתיופיה. הסוגיה הזאת עלתה בדיונים בין שתי המדינות, ואחרי ניסיונות ליישב את המחלוקת, הנושא הזה בעצם הפך להיות מעין סכסוך, שכמובן מלבה את היחסים בין שתי המדינות האלה, מטריד את האזור, רלוונטי גם לישראל, ואנחנו נגיע גם לכך. עימנו דוקטור אופיר בינטר, חוקר מצרים במכון, ודוקטורנט באוניברסיטת אינדיאנה, אסי דובוצקי, שהוא חוקר יחסי ישראל לאפריקה. שלום רב לשניכם.
שלום.
אז אני רוצה לשאול אותך קודם, אסי, לגבי הרקע לכל הסיפור הזה. איך הגענו למצב כזה שפתאום, כמובן, לא בלי השתלשלות של אירועים שאתה מתייחס אליה, מצרים ואתיופיה נמצאות בזירת תגרוף סביב נהר הנילוס?
כן, בהחלט. שלום קודם כל ותודה על האירוח. משנת 2011, אתיופיה בעצם בונה סכר, סכר ענק, עונה לשם סכר התחייה, על הנילוס הכחול. הנילוס הכחול זה נהר שמקורותיו באתיופיה, אתיופיה בעצם שולטת על מקורות הנהר הזה, והוא הנהר שמהווה מרבית בעצם המים שזורמים לנילוס, שיותר מוכר לנו, הנילוס, אותו נילוס שזורם מחרטום בסודן, בעצם צפונה, דרך מצרים ועד הים התיכון, ובאמת אתיופיה בונה שם סכר מ-2011, ומה שקרה בקיץ האחרון, בשבועות האחרונים אפילו, זה שאתיופיה הצהירה שהיא סיימה בעצם למלא את השלב הראשון, את השלב של השנה הזאת, של הקיץ הזה, של המאגרים של הסכר הזה, של המאגר של הסכר, ובעצם הסכר מתחיל להיות פעיל, לא, כל הבנייה עוד לא הסתיימה לגמרי, אבל התחילו למלא אותו, זה משהו שמאוד מאוד מטריד את מצרים, אופיר אולי ירחיב על זה אחר כך, אבל מצרים מאוד דואגת כבר מאז, מ-2011, כלומר זה לא אירוע שהתחיל אתמול, זה לא אירוע שהתחיל לפני כמה שבועות, הוא התחיל לפחות משנת 2011, אם רוצים ללכת אפילו אחורה יותר בהיסטוריה, יש על הרבה שיח עוד מהרבה לפני, ואתיופיה בעצם רוצה לנצל את המאגר, את הנהר הזה, את המשאב טבע הזה שיש לה, שעד כה בכלל היא לא ניצלה אותו, היא לא יכלה לנצל אותו, בשביל בעיקר, בשביל חשמל ולצרכים אחרים.
אופיר, מה בעצם העמדה המצרית בנושא הזה, ומדוע כל כך קשה מבחינתה ליישב את המחלוקת עם אתיופיה?
אז במצרים יש באמת חרדה גדולה וגוברת מנושא אספקת המים, שזה גם ככה הבעיה במצרים עוד לפני שהסכר הזה נבנה ומתחיל להתמלא. 85% ממי הנילוס זורמים אליה, מי הנילוס הכחול באתיופיה, וזה מקור המים הכמעט בלעדי של מצרים בין 90-95%. מצרים מדינה של 100 מיליון איש, ונוהגת לציין שאתיופיה, שהיא גם כן מדינה עם שיעורי אוכלוסייה דומים, היא בניגוד אליה מדינה שהיא משופעת במים, בנהרות, באגמים, והטענה הזאת של מצרים היא מוצדקת. קו העוני העולמי המוכר בתחום המים הוא 1,000 קוב לאדם לשנה, כשבמצרים כמות שהמילוס מספק מאפשרת 570 קוב בלבד, לעומת זאת באתיופיה המספרים עומדים על למעלה מ-8,000 קוב לאדם לשנה, ומבחינתה של מצרים, אם ייקחו לה את מה שגם ככה כמעט ואין לה, היא תעמוד בפני סכנה שהיא רואה בסכנה קיומית, ככה היא מגדירה את זה, פגיעה בביטחון התזונתי, פגיעה בחקלאות, זה רבע מכוח העבודה שנמצא במצרים, הגירה, הם חוששים מהגירה המונית מאזורים הכפריים החקלאיים אל הערים. מצרים מנסה בשנים האחרונות לעבור לחקלאות יותר חסכונית, אבל אין לה פתרונות עומק בקנה מידה מספיק גדול של התפלה ושל מחזור מים, פתרונות מאוד יקרים, ויקח לה עוד לא מעט זמן כדי להגיע אליהם, שיש כמה מחלוקות בין שתי המדינות. מחלוקת אחת קשורה לקצב המילוי של המאגר, מצרים שואפת להאט אותו, אולי לאזור ה-12 שנה, אתיופיה מעדיפה למלא אותה הרבה יותר מהר. יש שאלה גם לגבי מה יקרה בשנות בצורת, מבחינת מצרים, אלה שנים שבהן צריך לדאוג שמספיק מים ימשיכו לזרום אליה, וגם נקודה שלישית שעומדת בסלע המחלוקת בין המדינות, זה המנגנון ליישוב מחלוקות בין הצדדים, כדי בעצם לא לתת לאתיופיה את הבלעדיות על הניהול של מי הנילוס, למשל, שהיא לא תוכל לבנות על דעת עצמה עוד סחרים, שיגבילו עוד יותר את כמות המים.
אסי, אז לאור מה שאומר אופיר, מה בעצם יכולה לטעון להגנתה אתיופיה, ומדוע היא לא מוכנה לבוא לקראתה? אנחנו מבינים שהרי כמעט כל מקורות המים של מצרים תלויים במה שמגיע ממנה.
נכון מאוד, כן. אתיופיה יש לה טיעון לא פחות כבד משקל, היא טוענת בסופו של דבר שכל המציאות הזאת, שזו המציאות עד עכשיו, שהיחידות שנהנות ממי הנילוס הם מצרים וסודן, ולא המדינות שבעצם יושבות על מקורות הנילוס, שזה אתיופיה ומדינות אפריקאיות אחרות במזרח ומרכז אפריקה, כל זה זה עיוות ואפילו פשע קולוניאלי. כל המציאות הזאת מבוססת על הסכמים שנחתמו בתקופה שבה בריטניה הייתה המעצמה הדומיננטית במרחב הזה, במרחב מזרח אפריקה ובמצרים, ובעצם בריטניה נתתה מאוד לטובת מצרים פה, והמדינות האפריקאיות האחרות לגמרי הועלמו מכל שיקול, ובעצם יוצא מצב אבסורדי, כך לטענת האתיופים, שהם לא יכולים לגעת בטיפה ממי הנילוס הכחול, בעוד מצרים זוכה ל-67%, שני שליש מכל זרימת הנילוס, ולכן זה בעצם, הם רואים את זה, וממש זה גם בתעמולה הממשלתית, הם רואים את זה כמלחמה בשרידי הקולוניאליזם, ומצרים פה משתפת פעולה לחלוטין עם הקולוניאליזם המערבי, ואתיופיה בעצם חייבת להשיל את בעצם את הקטם הזה, את המגבלה הזאת שהיא לא הגיונית ומפלה, ובעצם זכותה ליהנות מהמים האלה, והמים האלה, דרך אגב, אופיר דיבר על מדינות יותר יבשות, יותר רטובות, המים הללו, אתיופיה טוענת, ישמשו אותה בעיקר לחשמל, להפקת חשמל, כלומר היא לא רוצה עכשיו להתחיל לשאוב את כל לייבש את הנילוס המצרי, אלא היא רוצה פשוט סוג של למחזר את המים ולהפיק מהם חשמל. אתיופיה, אזרחי אתיופיה, יש איזה נתון של כ-65% מאזרחי אתיופיה מנותקים מרשת החשמל הלאומית, כלומר אולי יש להם גנרטור, אבל אין להם חשמל יציב וטוב, וזה מאוד, זה מכשול גדול בפני פיתוח וכולי, אז יש פה גם עניין עקרוני בעצם, הקולוניאליזם משק אותנו ועושק אותנו עד היום, ואנחנו חייבים להילחם בזה, וגם טיעון פיתוחי של בעצם אנחנו ממש, הנה, יש לנו פה משאב שהוא שלנו, ואנחנו לא יכולים אפילו להפיק ממנו חשמל ולנצל אותו בכלל, אז זה הטיעון האתיופי, והוא כבד משקל.
אופיר, אנחנו מבינים שבסוגיה כבדת המשקל הזאת, יש לא רק שיקולים, איך לומר, קיומיים שנוגעים למשק המים, אלא גם שיקולים פוליטיים. ועל כך אני רוצה קודם כל לשמוע ממך את הצד של סיסי, בעצם מה הדיבידנד שהוא רוצה להפיק מהסיפור הזה בענייני הפוליטיקה הפנימית של מצרים.
זה באמת נושא פוליטי גם, נושא של זכויות היסטוריות, אין כאן רק עניין שהוא טכני, משפטי, אלא יש כאן בעצם ויכוח שמגיע למחוזות פוליטיים, וגם למחוזות היסטוריים של זכויות ושל זהות. אז במישור הפוליטי, סיסי, בניגוד לקודמו, מורסי, החליט למכות גישה הרבה יותר פשרנית. הוא מנסה להגיע להסכמה עם אתיופיה על מילוי סכר התחייה, על הסכם, הוא לא מאיים בשימוש בנשק, הוא דבק במסלול הדיפלומטי, כדי להגיע להסדר מוסכם, והוא שם את יעבור בעצם על המסלול הדיפלומטי כדרך לפתרון המשבר. מרגע שהדבר הזה לא עולה בידו, וכרגע הדבר הזה עדיין לא עולה בידו, עדיין המסע ומתן נמשך, יש כאן בעיה גדולה, הוא יכול בעצם להיות מואשם כמי שנכשל בניהול המדיניות של מצרים למניעת הסיכון הקיומי הזה, ומבחינת סיסי, כרגע מצרים ממשיכה במסלול הדיפלומטי, אם זה לא יעבוד דרך ארצות הברית, שניסתה לתווך בתחילת השנה ולא הצליחה, זה יעבור למועצת הביטחון, ועכשיו זה נמצא תחת האיחוד האפריקאי, ואם זה לא יצליח גם שם, יחזרו למועצת הביטחון, ויחזרו גם לבוררות בינלאומית, מצרים תיקח את זה לשם, למסע ארוך, והרבה פעמים במצרים עכשיו נזכרים במה שהם עשו בתקופה של הבוררות מול ישראל, על הרצועה של טאבה, ואומרים, הנה, מסע ארוך ונחוש של דיפלומטיה, יכול בסופו של דבר לתת את פירותיו, אבל אני רוצה גם להעיר איזושהי הערה מול התפיסה האתיופית, שמצרים בעצם נסמכת על הסכמים מהתקופה הקולוניאלית, שמקנים לה זכויות יתר של מים, בשביל מצרים יש לה נרטיב אחר לחלוטין. מבחינתה, הנילוס, זה עורק החיים, זה עורק החיים של מצרים, מימי הפרעונים ועד ימינו, אתם מכירים את המושג מצרים, מתת הנילוס, במשך אלפי שנים הנילוס נתן למצרים שתייה, נתן לאדמה הפוריה לחקלאות, מספרים שאפילו האבנים של הפירמידות עברו בנהר של הנילוס, שמוזכר בפולקלור, בשירה, אפילו בקוראן, וההוגים המצרים מדברים על הנילוס ומושגים גם של ערכים ושל זהות, הוא זה שלימד את מצרים נאמנות, הוא הביא למצרים כל שנה את המים הטובים, הוא לימד אותה שיתוף פעולה מול נזקי שיטפונות, הוא לימד את הצורך בממשלה חזקה שתנהל משטר מים ריכוזי. ולכן, מבחינת מצרים, הבעלות שלה על הנילוס, ככה היא קוראת לזה זכות נרכשת, שנסמכת בעצם על הזיקה ההיסטורית שלה לנהר, והיא לא תלויה בהסכמים מודרניים רק, ולכן היא גם מסרבת להכיר בזכות של מדינות אחרות לשנות על דעת עצמן וללא ההסכמה שלה את המתכונת של השימוש במי הנילוס.
ואיך נראים הדברים בעיני השלטון באדיס אבבה? זה בעצם אין תמונת מראה או שיש שוני רב?
יפה, אז כמו שאופיר ציין, האירוע הזה הוא הרבה יותר, הוא הרבה יותר ממים בלבד, אוקיי? האירוע הזה יש לו מימד סמלי, מימד חשוב מאוד של דימוי של המשטר האתיופי, של העומד בראש המשטר האתיופי, אני עוד מעט אדבר על זה, ובאמת יש פה היבט פוליטי מאוד משמעותי, שאפילו גובל באירוע של יציבות, אני לא לוקח את זה למקומות דרמטיים מדי, כן, אבל בעניין של יציבות או לגיטימציה של הממשלה הלאומית באתיופיה, בדומה למצרים. באתיופיה, אתיופיה היא פדרציה. היא פדרציה של מספר מדינות, והיא לא הפדרציה הכי מלוכדת. כלומר, יש אופוזיציה בדלנית מאוד חזקה באתיופיה שקוראת תיגר על השליטה של אדיס אבבה בעצם בהם, במיוחד בקרב בני האורומו. האופוזיציה הזאת היא מאוד חזקה, יש בדרך אגב מאומות באתיופיה בחודש האחרון, מאומות מאוד רציניות באתיופיה בנושא הזה, והמשטר האתיופי שהוא לא משטר מאוד דמוקרטי, בעצם צריך בין השאר לחזק את הדימוי שלו ואת הלגיטימציה הרחבה, לא רק בקרב האליטות והקבוצות האתניות שכן תומכות בו, אלא בכלל בכל אתיופיה, והנושא הזה של מגה פרויקט כזה, של הסכר, של הנושא של הדיבור על כבוד לאומי, התנגדות אתיופית כוללת הקולוניאליזם, זה נכנס פה מאוד חזק, וזה מאוד משמעותי בתעמולה הממשלתית האתיופית, בעצם באמת להעלות את הלגיטימציה של המשטר האתיופי הלאומי הפדרטיבי. נושא אחר זה באמת ראש ממשלת אתיופיה, הנוכחי, שהוא דמות מאוד פעלתנית, דמות עם דימוי של רפורמטור, של פותר סכסוכים, של מקדם דברים, שאחד שיפתח את אתיופיה למערב בכלל לעולם, ויפתח את יפתח מאוד את הכלכלה האתיופית, הוא השיג הסכם שלום עם אריתריאה, הוא קיבל על זה פרס נובל לשלום אפילו, ועכשיו הוא רוצה לפתור גם את הנושא הזה של סכר התחייה, ולהתחיל להפעיל אותו, ולהתחיל לנצל את המשאב הזה. אבי אחמד, זה שמו של ראש הממשלה האתיופי, ובאמת זה נורא חשוב לדימוי האישי שלו, לא רק הלגיטימציה של כלל הממשלה האתיופית והשיטה הפדרטיבית האתיופית, אלא גם של אבי עצמו, ומה גם שאמורות להיות בחירות השנה ב-2020, והוא הבטיח של בחירות חופשיות, אני לא יודעת כמה הם יהיו באמת חופשיות, אבל הנושא הדימוי מאוד חשוב לו במיוחד השנה, ולכן כל הנושא הזה באמת נוגע בנושא של לגיטימציה, דימוי של הממשל האתיופי, ולכן חשוב הרבה יותר מנושא של חשמל ומים, יש פה עניין מאוד רגשי וסמלי, שהשנה הנוכחית מאוד חשובה לאתיופיה באמת לפתור פה את הדברים ולהתקדם הלאה.
אז הבנו גם את העניין הזה, ועכשיו את הדקות שנותרו אני רוצה להקדיש להקשר הישראלי, איך לא, אני גם בזה עוסק המחקר שלכם, איפה המשבר הזה פוגש את ישראל, ומדוע לדעת שניכם מוטב לה לדבוק בעמדה ניטרלית, ולא להתערב במהלך המשבר. נתחיל איתך אופיר.
אוקיי, אז ישראל העדיפה עד היום, כנראה בחוכמה, לפחות לדעתנו, לא להתערב במשבר הזה, והיא נקטה עמדה ניטרלית, היא אמרה, אנחנו, לא, כמעט לא פרסמה גם הצהרות בנושא, אבל היא אמרה שהיא תומכת בפתרון שיועיל לשתי המדינות, ואנחנו סבורים, ואולי אסי גם ירחיב בהמשך, שכל עוד הסכסוך הזה לא בא על פתרונו, כדאי לישראל להמשיך לנקוט בעמדה הזאת, מכמה טעמים מרכזיים. דבר ראשון, כמו שהבנתם, זה סכסוך שהוא מאוד רגיש וסבוך, בין שתי מדינות שהן ידידות, שמציגות כל אחת מהן נימוקים חזקים לשיטתה, ולישראל אין עניין אמיתי לבחור בו צד. נקודה נוספת היא הנקודה יותר פרגמטית, הסיכוי שישראל תצליח להיות מתווכת יעילה בין הצדדים, הוא סיכוי נמוך. איפה שארצות הברית לא הצליחה, איפה שהאיחוד האפריקאי כרגע לא מצליח, למה שישראל הקטנה תצליח יותר מהם, זה לא נראה כל כך סיכוי גדול. וצריך להגיד שגם במעורבות של ישראל יש סיכונים. במצרים, במשך הרבה מאוד שנים, מיוחסות לישראל מזימות, שקריות, יש איזה שיח ענף, שהיא מעודדת את אתיופיה לייבש את מצרים, שהיא לוטשת את העיניים שלה להעברת מי נילוס אליה, אז נשמע לנו הזוי, אבל במצרים מזכירים את זה והזכירו את זה לא פעם, אפילו טענו שישראל סיפקה לאתיופיה מערכות הגנה אווירית, להגנה על הסכר, וישראל כחישה, כשהבשורה הטובה יחסית היא שהשמות האלה די זזו הצידה, נדחקו מלב השיח בתקופה האחרונה, למרות כל הסערה שיש בשתי המדינות סביב הנושא, ישראל די נמצאת בשוליים, וגם מהסיבה הזאת עדיף לישראל לשמור על המרחק הבטוח מהמשבר, ולא לתת לאף אחד שאולי ירצה את התירוץ לגרור אותה אליו מחדש.
אסי.
כן, אני מסכים לחלוטין עם אופיר, אני באמת רק אוסיף וחדד, שמדובר בשתי מדינות מאוד חשובות לישראל, מבחינה ביטחון לאומי הישראלי, היסטורית כמובן, מצרים ואתיופיה, וגם עכשווית, הן מאוד חשובות לישראל, לישראל יש אינטרסים ברורים מול שתי המדינות הללו, ושתיהן מאוד יחסית ידידותיות לישראל, לפחות המשטרים בהן, גם המשטר המצרי, כמו שידוע, בטח נדון בהקשרים אחרים, וגם המשטר באתיופיה, ידידותי לישראל. כלומר, זה לא שפה ישראל נכנסת לוויכוח בין שתי מדינות, שאחת מהן יותר פרו-ישראלית והשנייה פחות, אלא זה באמת שתי מדינות שחשובות לישראל, ומשתיהן לישראל יש דיאלוג טוב. לכן זה עניין שחשוב לשים עליו דגש, וכמו שבאמת אופיר גם אמר, זה עניין שהוא הרבה יותר מרק מים. אם זה היה רק מים, אז ישראל אולי באמת יכלה הייתה להיכנס עם כל מיני פתרונות טכנולוגיים, בתחום ההקפלה וכולי, אבל זה לא רק מים. זה עניין של כבוד לאומי, עניין מאוד רגיש, בעניין כמו שאופיר גם אמר, במצרים כבר יש היסטוריה מאוד ענפה של האשמת ישראל בהמון דברים קונספירטיביים יותר או פחות, ולכן זה אירוע כזה שישראל עדיף לה, יש פה המון מוקשים, שישראל יכולה לדרוך עליהם בטעות או לא בטעות, ולכן באמת כל עוד הסכסוך הזה חי, קיים, וזה לישראל עדיף, להתרחק כמו מאש, הוא באמת לא משהו שאפשר, שישראל הקטנה יכולה לפתור. ארצות הברית רק נכשלה, כן, אני לא זוכר אם דיברנו על זה, ארצות הברית נכשלה בתיווך בין, המדינות, האיחוד האפריקאי עכשיו נראה שהוא על סף כישלון, אולי איכשהו ירצה, כלומר, יש פה שחקנים מאוד גדולים שלא הצליחו, אני לא בטוח שישראל היא באמת הגורם שיכול פה לפתור ולהביא שלום עולמי.
ומניח שהסכסוך הזה יבוא על פתרונו, מתישהו אנחנו מניחים שזה צפוי לקרות, איך לדעתכם ישראל עשויה לתרום לשיתוף הפעולה הזו?
כן, אני רוצה להוסיף באמת בדיוק בנקודה הזאת, כי אם וכאשר תהיה פשרה בין המדינות, ישראל בהחלט לדעתנו יכולה לבחון השתלבות גם בשיתופי פעולה אזוריים, וצריך להגיד שזה החזון שמדברים עליו היום במצרים. מצרים אולי מנסה להציע איזשהו גזר לאתיופיה, שאחרי הפשרה תהיה אינטגרציה אזורית בינה לבין סודן, בתחומים של כלכלה, של חשמל, של חקלאות, של מים, משהו כזה, חזון של win-win, של פיתוח משותף, ולישראל יש ידע וכלים בתחומים כמו השקיה, שאסי הזכיר, ומים, והתפלה, ואנרגיות ירוקות, היא תוכל להציע תרומה חיובית לחזון כזה, כמובן בתנאי שאותן מדינות יהיו מעוניינות. אנחנו יודעים שנורמליזציה זה נושא רגיש במצרים, אבל עם זאת, למשל בנושא האנרגיה, פורום הגז האזורי שהחל בתחילת השנה שעברה, יכול להיות גם איזושהי פלטפורמה לשיתופי פעולה נוספים, גם עם סודן, שהיא הצד השלישי במשוואה של המסע ומתן הזה, יש לישראל סוג של יחסים מאז פברואר האחרון, ולכן למרות שישראל היא לא חלק, ועדיף שהיא לא תהיה חלק מהסכסוך בין מצרים לאתיופיה, היא כן יכול להיות, תוכל להשתלב באיזשהן יוזמות אזוריות בעידן של אחרי הסדרת המשבר.
אסי, אנחנו נסיים עם הדברים שלך.
כן, אני רק יוסיף, אני מסכים לחלוטין עם אופיר, וזה בהחלט מקום שישראל יכולה להיכנס פה, רק עדיין, אם וכאשר ישראל נכנסת פה לאיזה מצב חיובי יותר בעתיד, צריך לזכור שהאירוע הזה ימשיך להיות רגיש תמיד, אוקיי? ואנחנו כמובן מכירים שברקע משבר אקלים, כלומר, מצב המים בעולם לאו דווקא צפוי להשתפר, וישראל יש המון מה לתרום בחקלאות, יש פה אולי גם איזה מקפצה, כמו שאופיר אמר, לאולי כנראה הולכת גם להרוויח מהסחר הזה עצמו, במובן שהיא יכולה לפתח את החקלאות שלה יותר, המים יהיה יותר רגולציה על המים של הנער, וכך תוכל להרחיב את החקלאות, ופה ישראל יכולה להיכנס, אבל צריך לזכור עדיין שהנושא יהיה רגיש, וגם כשישראל נכנסת, צריך תמיד לעשות את זה עם רגישות ומחשבה, האם זה יכול להתפרש בצד המצרי או בצד האתיופי, כמשהו שפוגע יותר. אני כן חייב להגיד שזה יותר כנראה הנושא הסמלי הזה, ושל האם ישראל פוגעת בנו או לא, הוא יותר רגיש בצד המצרי. אז תמיד המחשבה על מצרים, גם נגיד לצורך העניין, אם ישראל תיכנס לאתיופיה ואולי באידיליה לסודן, אז תמיד צריך לחשוב על הצד המצרי פה, ואיך הם יפרשו את המעורבות הישראלית, וצריך להתנהר פה בזהירות, גם כשיגיע ככה חזון אחרית הימים, והמדינות יסכימו על מנגנון והסכם סופי.
אז עד כאן בנושא הזה הפודקאסט שלנו, ומי שמעוניין להרחיב ולקרוא עוד בנושא הזה, מוזמן לקרוא את המאמר שלכם באתר המכון, מצרים ואתיופיה במסלול של התנגשות, היכן זה פוגש את ישראל. אופיר ואסי, תודה רבה לשניכם.